ערב טוב לעדי בן שטח, מה שלומך?
ערב טוב, תודה רבה, תודה שאת מארחת אותי.
עדי, אז בטח הרבה אולי לא מכירים את השם שלך, אבל המיזם כולם כבר שמעו, קוראים לזה להחלים בבית. אז לפני הכל, מי שלא מכיר, אנחנו תכף נדבר על זה. באופן אישי אני רוצה להגיד לך תודה, כי אתה עושה כל כך הרבה טוב, וגם אני נעזרתי בך באופן אישי, בשביל קרובת משפחה, אז המון המון תודה. ומי שלא יודע מה זה להחלים בבית. עכשיו, מה זה להחלים בבית? לא רק המיזם, אנשים בכלל לא יודעים מה זה להחלים בבית. כי אנחנו הורגלנו לחשוב, רגע, אפצ'י, חצ'קון, רופא, כדורים, אנטיביוטיקה, אמבולנס. אבל זה לא בדיוק ככה, ובטח ובטח בימים האלה. אז תספר לנו מה זה להחלים בבית, מה זה הפרויקט.
אז להחלים בבית זה קודם כל להזכיר לכולם שכוחות הריפוי נמצאים בתוכנו. ונכון, יש תרופות, ונכון, יש ויטמינים, ונכון, יש מיליון כלים. אבל כל אחד מאיתנו צריך להכיר את עצמו ואת הגוף שלו, ולדעת לדייק את מה שמתאים לו, את התמיכה שהוא צריך, מה נכון לו. אולי אני בכלל לא צריך שום דבר, שזה הכי טוב, אבל אם אני צריך, אני תמיד אשים כל דבר על כף המאזניים, מה העלות שאני אשלם ומה התועלת, ואז אני צריך לבחור. בעצם, אם אני לוקח אחריות על הבריאות שלי, אני בעצם מנהל כל הזמן קבלת החלטות וניהול סיכונים. על עצמי, על הכלי שלי, שזה הגוף שלי. עכשיו, אם אני מתייחס לזה ככה, והגוף שלי הוא הכלי שלי שמשרת אותי, אז הוא גם המקדש שלי. כי אם אני מקדש אותו ואני בוחר בקפידה מה אני מכניס אליו ואיך אני מתנהג אליו, אז הוא משרת אותי. אז אני מרגיש טוב, אז אני יכול לעשות כל מה שאני רוצה.
אלה דברים כל כך, אתה יודע, אמורים להיות פשוטים וכל כך טבעיים, אבל אני חושבת שרוב האנשים ששומעים אותך עכשיו מדבר, אומרים, וואו, נכון, ככה זה צריך להיות, אבל אין להם מושג שלא באשמתם, שזה בכלל אפשרי. אין להם מושג נקרא לזה רפואה מונעת אולי, או בכלל אורח חיים, וגם פעולות אקטיביות או משהו שבן אדם יכול לעשות למען עצמו, כדי למנוע הידרדרות, או למנוע בכלל להיכנס לאיזה מצב של חולי, או של תפקוד, לא, איכות חיים לא טובה, נקרא לזה ככה. ובעצם המיזם שלך, אני רואה בזה פרויקט חינוך. באמת, אני רואה בזה פרויקט חינוך של...
זה חינוך? נכון.
כן, כן.
זה נכון, חינוך... זה... כי אם את שאלת מה זה להחלים בבית, אז להחלים בבית מבחינה טכנית הוא מיזם חברתי שהוא תחת עמותת בריאות לעם. מיזם ללא כוונת רווח. עכשיו, מה המהות שלנו? זה באמת לחנך לאורח חיים בריא. שכל אחד יכיר את הכלי שלו, שכל אחד יכיר את הגוף שלו, שכל אחד יכיר את הבעיות שלו ואת דרכי הטיפול בהם וימצא מה נכון לו. והמיזם הוא בשביל לתת לכל אחד מהם את הכלים, לכל אחד מהאנשים את הכלים, בשביל לקחת את האחריות על הבריאות שלו, ובשביל למצוא את הדיוק של הטיפול הספציפי לי בתור מטופל. כי אני ואת לא אותו דבר. וברפואה שאנחנו מכירים היום, היא רפואה של פרוטוקול. זה אומר... כשאנחנו מדברים על פרוטוקול, אנחנו מדברים על איזושהי נוסחה שאמורה להתאים לרוב האנשים. אז את יודעת, כשרוצים להתאים לרוב האנשים, אז זה משהו שהוא, נגיד 80% מתאים לי, אולי 90, אולי 70. והמטרה שלנו זה לשנות את הקונספט מרפואה שהיא פרוטוקולית לרפואה שהיא מותאמת אישית לנו על סמך נתונים. כי אנחנו בעצם, מי שנמצא אצלנו בתהליך ריפוי, אנחנו עושים עליו כל הזמן נתונים, ולפי הנתונים אנחנו משנים אנחנו מזיזים עד שאנחנו מוצאים, הרי
כן.
לדייק, צריך שיהיה כלים לדייק.
כן, ואני רוצה, אני מדברת כרגע בשמי, אבל שמעתי לא מעט, שמעתי את זה גם מאנשי מקצוע, נקרא לזה ככה, לגבי הפרוטוקולים, הפרוטוקולים של משרד הבריאות של בתי חולים, ואני רוצה לחדד שלא רק שהם נועדו, שהם בשביל איזשהו ממוצע ואמצע, הם גם בהבנה שלי, שוב, זאת פרשנות שלי, הם נועדו קודם כל לשרת אינטרסים כלכליים של חברה זו או אחרת. ולפעמים זה, לא לפעמים, זה תמיד עולה לנו ביוקר, בשנה וחצי האחרונות זה עולה לנו פי שתיים, פי שלוש, פי מיליון יותר ביוקר, כי גם אפילו הרופאים, אלה בעלי הידע, הם, בוא נתחיל מזה שהידע גם שלהם הוא מאוד מוגבל מהאקדמיה, וגם כשהם כבר בתוך המערכת, הם גם הם, הרבה פעמים ממש אסירים של הפרוטוקולים האלה, וגם להם לפעמים אסור להתאים טיפול אחר, לנסות משהו אחר, ובדיוק בגלל זה המון אנשים היום, לא רק שלא רוצים את שירותי הרפואה הקונבנציונליים, הם מפחדים להגיע למצב שהם מקבלים שירות רפואי. אז בתוך באמת המצב קיצון הזה, אתה יודע, נולדים גם הרבה דברים טובים, ואחד מהם זה בדיוק זה הפרויקט שלך, אז כולנו כבר, אתה יודע, גם לא צריך להגיד את זה בכל רם, אנחנו מבינים מה, נקרא לזה, מה היה ההנאה, למה הצורך הוא כל כך גדול בימים אלה, אבל השאלה היא כזאת, כי נראה לי שהמון חושבים שהפרויקטים האלה זה מעין פלסטר עכשיו לתקופת הדיקטטורת הקורונה, אבל אני מבינה ש... הראייה היא באמת היא הרבה יותר רחבה, נכון? זאת אומרת, זה לא רק מי שחולה קורונה ולא
כן,
רוצה
לגמרי. אני רוצה רגע בחלק הראשון להתייחס למה שאמרת, ובחלק השני להסביר את הראייה שלנו, כי הראייה שלנו היא לשנות. היא לשנות ולהטמיע סטנדרטים חדשים של טיפול, ולהוכיח אותם כדי שכל אחד יוכל להשתמש בזה. כשאתה שם משהו בתחום הרפואה, צריך להוכיח אותו מחקרית. אנחנו נוכיח, ואחרי שנוכיח, אנחנו נזמין כל גוף רפואי שרוצה לעשות כמונו, ליישם. כי אם אנחנו חוזרים למה שהתחלת להגיד, התחלת לדבר על הרופאים והפרמה, אני לא שם. אני יכול להגיד לך שבכל בית חולים ובכל קופת חולים, יש מחלקת ניהול סיכונים. מחלקת, אל תתבעו אותי. עכשיו, היות ברפואה הפכה להיות כל כך מתגוננת, אז המחלקת ניהול סיכונים שמה לכולם מסגרות שבהם הם יכולים לפעול, ושם זה בטוח. עכשיו, זה נורא בטוח בתוך הפרוטוקול, שזה מגובה בכמה מחקרים, אז אם משהו קרה למישהו, נגיד מטופל, נגיד הוא מת, אבל הוא טופל לפי הפרוטוקול, אף אחד לא יתבע את בית החולים, אף אחד לא יתבע את קופת החולים, וזה עושה המון שקט לעבוד בתוך הרפואה המתכוננת הזאת. עכשיו, זה לא קשור בכלל לקורונה, זה היה פה קודם.
נכון.
ככה הרפואה...
ואפרופו המחקרים האלה...
אם נקח את הרגע...
כן, אני רק רוצה נקודה קטנה...
אני רק רוצה להוסיף על משפט.
כן.
תכניסיית.
לא, אני אומרת, אתה אומר שבעצם הפרוטוקולים זה מה שהמקום הבטוח שמגובה במחקרים, לרוב המחקרים האלה הם גם מחקרים שבאים ממקום מאוד מסוים, שמשרת מקום מאוד מסוים, לכן באמת אין פה כאילו באמת איזשהו חופש מדע, לדעתי, ככה אני רואה את זה.
בלי להיכנס לזה, אני יכול להגיד לך שאם ניקח מקצוע רפואי כמו אחות. אחות, אם את זוכרת, אחות זה היה החמלה, אחות זה היה החיבוק, אחות זה היה מישהו או מישהי שמכיר את המטופל קצת יותר והוא יודע לתווך את הצרכים שלו לשאר הצוות. זה היה התפקיד של אחות פעם. היום אחות אפילו לא מודדת לחץ דם. היא רק לוקחת את המחשב לטיול ומסמנת צ'קליסט שהיא בדקה את כל השאלות, והיא שמה צמיד שהוא לא ייפול, אז היא סגרה אותו במיטה ושמה לו צמיד, וכל הדברים שנועדו בשביל מחלקת ניהול סיכונים שמנהלת את כל הרפואה.
כן.
ולכן אנחנו באים ממקום של לשנות את זה. אנחנו באים ממקום של לתת למטופל אחריות. קח אתה את האחריות. איתנו. משותפת. איך תיקח את האחריות? קודם כל נסביר לך, דיברנו על חינוך, נסביר לך את המחלה שלך במילים שאתה מכיר. נסביר לך את כל דרכי הטיפול שלך בשפה שאתה מבין. ואתה יודע, את זוכרת את המוזניים שדיברנו עליהם מקודם?
כן.
של העלות תועלת? ואתה יודע כמה אתה יכול לקבל ומה אתה עלול לשלם. ואז כשאתה לוקח את ההחלטות, אנחנו מאחוריך, מלווים אותך אל היעדים שלך, וככה אמורה להיות הרפואה בעינינו. ולכן זה לא פרויקט שקשור בכלל לקורונה. זה פשוט הרפואה, אם אנחנו זוכרים פעם, הרופא היה מגיע הביתה, הוא היה מכיר את המטופל, הוא היה מכיר את המשפחה, הוא היה יודע מה הוא אוהב לאכול. לא היה לו בדיקות דם, לא היה לו רנטגן, לא היה לו מלא דברים, אבל הוא הכיר טוב. והרפואה המערבית שהביאה איתה המון טוב, הביאה איתה המון טכנולוגיה, שבעצם הצליחה להכניס אותנו עם כל מיני מומחים למדע וסטטיסטיקה לתוך שבלונות עם מספרים ומסגרות. ואנחנו הולכים לכיוון השני, שהיום כשאנחנו הולכים לרופא, לפעמים הוא אפילו לא מסתכל עלינו, הוא פשוט עסוק בלהקליד את כל המחשב.
כדי שאפילו
לשכוח משהו. אז בעצם היינו בקיצוניות אחת, הלכנו לקיצוניות אחרת, ואנחנו אומרים שיש מקום טוב באמצע, גם לקחת את המדע ואת כל הנתונים, כי צריך נתונים, צריך בירור. כדי לפתור בעיה צריך לדעת מהי. וצריך שיהיו אמצעים בשביל לקמת את גודל הבעיה, כדי לדעת אם היא קטנה, יותר גדולה. זאת אומרת, הכלים הם מדהימים, פשוט השימוש בהם נעשה לא נכון, כי המערכת בנתה את עצמה, את יודעת, מערכת היא בשביל המערכת. פרוטוקולים כן. רפואיים טיפוליים הם לחמישה ימים, כי מה לעשות? אצלנו לא עובדים שישי שבת, באמריקה לא עובדים שבת ראשון, אז טיפול הוא חמישה ימים, זה הטיפול. אז כשאת מסתכלת שכל המהות של הרפואה הופך להיות מתוך הנוחות של הצוות והארגון, אני שואל את השאלה, איך בונים מערכת רפואית? האם בונים אותה בשביל הצוות, או בונים אותה בשביל האנשים? כי היום למשל, אם בן אדם מאושפז בבית חולים והוא קורא לצוות, הוא מפריע לו. כאילו, המצב האבסורד זה שחולים מפריעים לתפקוד הבית חולים. הם גורם מפריע. ואני
גם,
חושב שזה צריך להיות ככה.
הם גם, אתה יודע, זה במיוחד רואים את זה במצבים שבן אדם ממש חולה, מאושפז, אתה רואה כמה הרופאים, הצוות הרפואי, הוא לא מתקשר עם החולה. זאת אומרת, קבלת ההחלטות וההבנה של המצב, החולה, הלקוח נקרא לזה, הוא כמעט
מודיעים לו.
כאילו לא פרטנר, זה גוש בשר.
מודיעים לו, במקרה הטוב.
כן. כן, וגם הרמון פעמים, כמו שאמרת, השפה המדוברת היא גם מאוד, לא מנסים אפילו להסביר לך, לא מנסים להסביר מה יש לך, מה האופציות, מה זה, שתהיה שותף, שותף שמקבל ידע ועושה גם איזה שהם שיקולים. יש ההפך מהן ניכור כזה והתנסות ו... וזה נורא, כי עם כל הכבוד להשכלתו של כל אחד, אבל כל בן אדם הוא שונה וכל מקרה שונה, ורפואה זה לא מדע מדויק, וכל בן אדם הוא בן אדם בפני עצמו. אז אתם עושים פה איזשהו...
גם מה הם מתנסים?
מה?
על מה אתם מתנסים? כשאתם נכנסים למוסך, אתם מבינים מה אומרים לכם? תחשבו שאתם נכנסים למוסך, אתם הרופאים, תחשבו שאתם נכנסים למוסך, המוסכניק שלכם מסביר לכם בשפה שאתם מבינים כמה נעים.
נכון, 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 אז פה זה, זה הרכב היקר ביותר שנקבל אי פעם והחשוב ביותר. עדי, תספר קצת למי שלא יודע, בטח אנשים טועים, מי אתה? אתה רופא, אתה אח, אתה... מה הרקע שלך בתחום? איך הגעת לעסוק במה שאתה עושה היום?
אני אגיד לך, אני בשנת 2000 השתחררתי מהצבא והתחלתי לעבוד בחברה שנקראת כללית הנדסה רפואית, חברת בת של קופת חולים, שהם אז פתחו את ההומקר הראשון. בעצם הם היו הראשונים לתת מענה נשימתי לחולים בבית, אם זה מחוללי חמצן, אם זה מכונות הנשמה כבר, כי המכונות הנשמה הביתית הומצאה ב-98, ונוצר צבר של חולים בבתי חולים. זה לא שהייתה פה איזה רצון לחדשנות, פשוט לא היה לאן לשלוח את האנשים האלה, אז אמרו בבית הכי פשוט. אז אני נכנסתי למערכת ככה מלמטה. ומשם עברתי לחברה אחרת, שהיא כבר יבואנית של יצרן מספר 2 בעולם. ומשם עברתי לחברה אחרת שנקראת מטכניקה, ששם ניהלתי את הפעילות של פיליפ, שזה היצרן הכי גדול בתחום הנשימתי בעולם, והכנסתי טכנולוגיות לסל הבריאות וכסטנדרט תפקר בקופות, וכשאתה עושה את זה, אז אתה גם נותן שירות למונשמים בבית, אז מערך שהם מונשמים בבית. זאת אומרת, הרבה מאוד שנים ישבתי ליד אנשים שעשו בשבילם הכל, אבל הם נמצאים במצב הכי ירוד שאפשר, והם צריכים לחיות עם הכך הזה. ואני החלטתי שהכך הזה הזה צריך לשנות אותו. ומ-2013 אני בעצם עוזר לאנשים לעבור תהליכים של גמילה מהנשמה, או תהליכי שיקום מורכבים, אחרי שבעצם הרופא אמר שאי אפשר, אחרי שניסו וזה נכשל. הרופא אמר שאי אפשר, הפיזיותרפיסט הלך, ואז הייתי צריך למצוא דרך. ובדרך הזאת יעברו המון המון אנשים.
ועשית את זה באופן פרטי, או ש...
כן, באופן פרטי.
כי אני, כן, כי אני אמרתי, זה יהיה מאוד מפתיע אם לגלות שמשרד הבריאות היה משקיע כל כך באמת על אנשים כמוך, שמנחים... אנשים לצאת, להיגמל, כמו שאתה אומר, מהמכונות
להפך, הנשמה. להפך, החברה שלי פשטה את הרגל, כי אני הלכתי נגד המערכת. זה היה לא משתלם כלכלית, שאנשים יקרים הופכים להיות זולים. וסליחה שאני אומר את זה, וסליחה אם אנשים ייפגעו, אבל זאת האמת. אבל אני בכל זאת החלטתי, שאני לא, שזה לא יעצור אותי, כי באמת לקחת אנשים שהם נמצאים במצב הכי ירוד, שהם רק יכולים לשכב על המיטה ולהסתכל על הטופלורסנט, ושמגלגלים אותם כמו תפוח אדמה מצד לצד, שכל דבר צריך בשביל לעשות בשבילם. הם לא נושמים לבד, הם לא אוכלים לבד, הם לא כלום לבד. ולקחת כאלה אנשים ולהחזיר אותם לפסים, זה א', זה סיפוק שהוא... ודבר שני, זה נורא...
זה להחזיר את האנשים... את החיים בחזרה, כי החיים להיות כל כך תלותי ומוחלש אלה... סליחה, זה לא באמת חיים, זאת אומרת, לאורך זמן זה ממש סבל, זה סבל ונטל על עצמך, על המסביב, וכן, אז מה שווים החיים אם
אתה מרגיש? והרפואה ישנה.
מה אתה אומר? רגע, יש לנו קצת בעיה באינטרנט. היה לנו קצת בעיה באינטרנט. רגע, רק תתחיל מההתחלה את המשפט שאמרת, כי נתקע שידור.
אני אומר שהרפואה הקונבנציונלית היא רפואה מאוד הירואית, שזה לחיות או למות, זה להציל חיים. והרפואה שאני מדבר עליה, היא מתמקדת באיך חיים. זאת אומרת שאנחנו ניקח כל אחד ונביא אותו למקסימום יכולת שלו. והמטרת העל שלנו זה להחזיר לכל אחד את השליטה בחיים שלו. את יודעת, לפני רגע דיברנו על זה שבבית חולים מדברים מעל הראש שלך, שאולי מודיעים לך מה עושים איתך. פה אנחנו רק מציעים לך, ואתה בוחר. את מבינה כאילו זה הפוך. אנחנו באים מלמטה כי הבן אדם יודע. מה אנחנו יודעים, מה אני יודע עלייך? את יודעת הכי טוב, אני יכול להגיד לך, יש אפשרות כזאת, 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 כזאת. את יודעת מה טוב לך.
כן, וגם כשמקבלים באמת, נקרא לזה חניכה או הדרכה מהסוג הזה, אנשים לומדים ומתרגלים גם יותר להקשיב לגוף שלהם, שעומד מולך בן אדם ומסביר לך, ואומר, תשים לב, זה או ככה או יהיה ככה, והוא נותן לך את את המקום שגם ככה היה אמור להיות שלך. אנחנו מנסים עכשיו לעזור לך, לא אני עושה לך טובה, אלא אני פה בשבילך, ואני, זה קודם כל כבוד גם מינימלי, שכל כך לא מובן מאליו לצערי, כבוד מינימלי לבן אדם, כאישות בעלת יכולת הבנה וקבלת החלטות על עצמו. ונשמע כל כך בנאלי, אבל זה משהו שמאוד חסר לנו, ובאמת אתם ממלאים את החוסר הזה. כמו שאמרתי, גם אני פניתי אליך בשביל סבתא, בשביל קרובת משפחה מבוגרת, לכן גם אני פניתי, ובאמת הזמן שהקדשת והסברת והשאלות ששאלת, אני ממש חוויתי את זה, זה היה מאוד מחזק, יצאתי לא רק רגועה שיש לי מישהו לפנות אליו, אלא גם עם יותר ידע והבנה וביטחון. אז יש לכם באמת אתר, נכון? איך אתם מעבירים את המידע? יש אתר, יש... מה עוד ראיתי? שלחת לי גם חומר כתוב. איפה מתחילים את השיעורים? איפה לומדים?
אז ככה, אז אפשר לעקוב אחרינו בפייסבוק ובאתר, ויש לנו ערוץ בטלגרם. ולאט לאט, ומה שאני התחלתי להגיד זה שאנשים, ברגע שהם יודעים שיש להם עם מי לדבר, והוא מסביר להם את זה בשפה שהם מבינים, אז הם נרגעים. אז אם אני נכנס להקשר הזה, אני מזכיר את הפרויקט שלנו של מחלימים תומכים בחולים, שעד עכשיו נגענו בערך באלף אנשים. אלף אנשים שהחלימו בבית עם אנשים אחרים שהחלימו בבית עם הכלים הפשוטים שלנו, הסרטוני וידאו, החוברות הדרכה, וזה פשוט מדהים כמה זה פשוט וכמה זה עוזר וכמה שני הצדדים נהנים מזה, גם אלה שתומכים וגם אלה שעוברים את זה יחד איתם, וזה מדהים.
כן, כשחושבים על זה, זה בעצם הקהילתיות של פעם שבאמת אנחנו מחזירים, הרי היום פחות נפוץ, אבל כשמישהו לא מרגיש טוב, יש משהו. דבר ראשון, מדברים עם האמא הבוגרת, עם הדודה, שואלים חברים, רגע, זאת אומרת, אלה דברים שאנחנו, הפעם הם היו יותר, נראה לי, נפוצים, ואיכשהו התפספס לנו, ואתם...
שכחנו.
כן, אז אתם כאן בעצם... משקמים את הקהילתיות שעבדה מן העולם, לא עבדה לגמרי, אבל בהחלט הצטמצמה. אז יש כמובן את כל הכישורים, אני גם אשים מתחת לסרטון הזה, יש את האתר, יש את ערוץ הטלגרם. אני קודם כל מזמינה את כולם, לא רק מי שחולה ולא מרגיש טוב, להיכנס, לקרוא, לצפות בסרטונים, זה ידע שכל אחד צריך להיות חשוף אליו, לדעתי, וזה מאוד מעניין, וגם לא להגיע למצב של, רגע, מה עושים ואני לא מרגיש טוב, להתחיל ללמוד, ותגיד לנו ככה, לא יודעת, אולי בכמה טיפים, אם אפשר, ממש הופכתי להיות עודתה, טיפים למשפחה בריאה. מה משפחה ממוצעת צריכה, במיוחד בימי החורף ובימי הדיקטטורה שמתחיל ללכת לרופא, סתם, בימי החורף שיש וירוסים וכל מיני כאלה, מה צריך שיהיה בבית? מה צריך, על מה לשים לב?
אז אני אגיד, וזה נורא פשוט, צריך שיהיה בבית מצ'יטורציה, קטן, אצבעון, עולה 100 שקל. צריך שיהיה בבית מכשיר אינלציה, שיהיה, יכול לעזור, עוד 100 שקל. צריך שיהיה גם בבית מכשיר עדים קרים, מכשיר קטנצ'י כזה שאפשר לשים עליו בקבוק, לא המכשירים הגדולים שמצטברים בתוכם חיידקים וקשה לנקות אותם.
אוקיי.
וכדאי שיהיה בבית תמיד ויטמין C ופירות הדר, הרבה פירות עכשיו. הפירות של עכשיו הם פירות נהדרים לעבור את הדבר הזה. אז אם יש לכם את הדברים האלה, אם מישהו חולה, אז אפשר לעבוד עם נתונים, יש לנו מה סיטואציה בשביל לדעת מה המצב. ואז יש לנו עדים קרים שאפשר לשים בהם מיצוי של שיבה, אפשר לשים בהם שמן אקליפטוס, אפשר לשים בהם כל מיני דברים, תלוי מה הבעיה. יש לנו מכשיר אינלציה שתעזור לנו בעצם לרקח את הלכה, לעשות איזשהו, אם יש לנו לכה ושיעול וכל זה, אז יהיה לנו איזשהו כלי בבית שיכול לעזור לנו לנהל את זה. וזה הכל, והכל נורא פשוט. באמת, כאילו, כל מה שצריך בשביל להחלים ממחלת חורף כזאת, זה לעבור בסופר. לקנות קצת פירות וירקות.
אוקיי, אז אלה באמת, כל המכשירים שאמרת עכשיו, מד, סיטורציה, מכשיר אינלציה ומכשיר עדים קרים, אלה דברים שגם קונים בכל פארם, ולא צריך להשקיע בגדולים והיקרים. וכמובן גם, אני רוצה להגיד שהכל נמצא באתר שלכם, וגם מידע יותר מפורש.
עכשיו עוד דבר.
כן.
אני רוצה להגיד איך מנהלים את המחלה. מי ששוכב והוא מסכן והוא זה, הוא לא רוצה להחלים. קומו מהמיטה, חברים. קומו מהמיטה. אם זה מחלה נשימתית, לשכב זה לא טוב. צריך להזיז את הגוף. תאכלו, תמצאו איך אתם מכניסים לגוף שלכם אנרגיה, סוכר, חלבונים. תחשבו שכשאתם במחלה, הגוף שלכם, יש הצבא שלכם במלחמה. אז זה לוקח מהגוף הרבה כוחות. מערכת החיסון עובדת, הגוף לא סתם בחולשה. זה אנרגיה מטורפת. תכניסו אנרגיה. פשוט. תזיזו את הגוף.
ואיזה מזונות באמת, איזה מזונות ככה היית ממליץ? כי כשחולים אז גם הרבה פעמים אין תיאבון, וקשה גם אולי מאכלים כאלה כבדים, ואין לבלוע לא נעים. אז איזה דברים הם כאלה כלילים, ושגם יש להם את הרכיבים, אתה יודע, התזונתיים הנכונים?
אז בואי נתחיל בדברים כיפים. בואי נתחיל בגלידה. למה גלידה? למה גלידה?
גלידה... שהבן שלי לא ישמע.
שישמע. גלידה עשויה מחלבונים, וגלידה עשויה משומנים, שמנת, וגלידה עשויה מסוכרים. אז החלבונים, הגוף נואש להם. הסוכרים, הגוף נואש להם. השומן, הוא יוריד את החומציות בקיבה. אז כל אלה עם הבחילות, שהכל עולה להם, וגם אלה שלוקחים ויטמין C, שזה מעלה את החומציות גם, אז זה קצת כאילו נותן קונטרה. וגם המרקם של הגלידה הוא כיפי.
נכון.
כיף לי לבלוע אותו.
ומה עם העניין הזה שלאכול קר כשיש כאבי גרון? אני אף פעם לא הבנתי, נכון או לא נכון.
הקור הוא מקווץ כלי דם. עכשיו, אם הגרון כואב, הוא כנראה נפוח. ואם הוא נפוח, אנחנו דווקא רוצים לקרר אותו. אז גלידה למצוא סקרטיב, להכניס קוביית קרח לפה ולשחק איתה. זה יקל עלינו על הכאב גרון, כי הכלי דם בעצם יצמצמו, המעבר ייפתח, הבריאה יותר קלה, הפלא ופלא, איזה קסם.
כן. כן, כמובן אנחנו מדברים על גלידה להמליץ, גם איכותית, כשאמרת...
גלידה צ'מנת חלבית, אני לא רוצה לפרסם אף אחד, ואני יודע שהם יקרים תינופת, אבל אם אתם חולים, פנקו אתכם בגולדה. שחיתות.
אוקיי, יש לי פה, כן, יש לי... דרך אגב, הטבעוניים שבינינו, יש גם גלידות טבעוניות מדהימות, ושם יש, צריך לראות שה... שומנו באמת מקוקוס ולא איזה דקלים מגעיל או קנולה, אבל יש כאלה וזה גם, אני חושבת, די על אותו, על אותו משקל.
אז בדיוק, אני לא רוצה לפרסם דווקא אותם, אבל חשוב שזה יהיה איכותי, כאילו שזה יהיה איכותי, שיעשו את זה מבאמת חלבונים וזה, ולא מאבקות וכל מיני, בגלל זה תקנו את הטוב.
אני רוצה לפרסם את מדה רשה. במעדניות של הרוסים מוכרים גלידות, אני שוב, אני טבעונית, אני לא אוכלת גלידת שמנת, אבל גלידת שמנת באמת משמנת איכותית, ללא צבעי מאכל וכאלה, זה גם טעים, אני זוכרת מפעם, טעים מאוד, ואין, כאילו אין, אנחנו הרוסים יודעים, יודעים לחיות, אז כדאי לכם, וזה גם לא יקר, אלה מעין, ארטיקים כאלה, שזה בדרך כלל 3 ב-10, ובאמת גלידה איכותית, אז תחפשו את זה. או שתכינו גם בבית, מה, אפשר להכין שייקים כאלה. וואי, איזה כיף להיות חולה לאכול גלידה.
לגמרי, וגם מרק אוף. מרק אוף. שכחנו ממרק אוף של סבתא, תמיד שאנחנו חולים מרק אוף, חייבים מרק אוף שחולים. ועוד דבר נורא נורא עוזר, זה לקחת בצל, לעשות עליו חריצים למעלה, לשים על זה דבש, לתת לזה 2-3 שעות, ואז לשתות את הדבש, זה פשוט מוריד את השיעול. זה עובד כמו קסם. טוב, לא קסם, אבל זה עובד.
זה עובד, כן. כן אני, דרך אגב, אני גם קצת עכשיו, דיברנו לפני זה, סובלת מהגרון, ושמתי לי ככה, שמתי לי בצל עם דבש, מחכה שזה יהיה מוכן, ואני אתקן גם איך זה עבד. עכשיו זה באמת היה ככה על קצה המזלג, אני נכנסתי לאתר שלכם וראיתי שיש גם הפרוטוקולים שלכם, הטיפים שלכם, זה גם מותאם, יש לילדים, למבוגרים, יש לכם סרטונים מדהימים ומאוד תמציתי ומובן וכיפי לצפות בו, אז אני מזמינה את כולם, אני גם חושבת, זה מה שעבר לי בראש, דיברנו על זה גם קצת, אני חושבת שהתהליך הזה של הלמידה שאתם מלווים רבים, אני חושבת שאנחנו ההורים צריכים לשתף בזה את הילדים, והתכנים שלכם הם באמת, הם גם כל כך, יש גם מפורטים יותר, אבל יש תמציתיים ובעזרת סרטונים, והסתכלתי על זה, אמרתי, וואו, כאילו, יש לי טראומה ממשרד החינוך שלפני שהתפטרתי הראו לילדים סרטון על הקורונה ויש שם אחות שמסבירה להם איך להיחנק עם המסכה ואיך להתרחק מסבתא והייתי יושבת ככה ואני אומרת רגע יש כאן סרטוני הסברה ומידע מדהימים. מאיזה גיל להתחיל באמת ללמד, ואיזה דברים, אוקיי, בוא נשאל ככה, איזה דברים אפשר מגיל קטן להנחיל לילדים כהרגלים לשמור על בריאותם?
אז קודם כל, מה שאנחנו מכניסים לגוף שלנו ושל הילדים, ולדבר על החשיבות של תזונה בריאה בבית, למה זה חשוב? למה חשוב לשמור על אורח חיים בריא ופעיל? למה חשוב שבמקום כל היום להיות במסכים, אז לצאת החוצה ולשחק כדורגל, או לנסוע באופניים, או לרוץ, או כל דבר אחר שהוא פעילות ספורטיבית, כי זה חשוב מאוד לגוף. וכשהם חולים, לתת להם לבחור את הפתרון. אתה רוצה אקמול, אתה רוצה שאני אמרח לך קצת שמן כזה שיעשה לך נעים ומרגיע, אתה רוצה לתת להם לבחור, להציע להם את הפתרונות, ולתת להם לבחור. וכשהולכים לרופא, לשאול אותם. הרופא אומר, את צריך אנטיביוטיקה? להסביר לילד, יש לך עכשיו דלקת גרון. עשינו משטח גרון ומצאנו שיש חיידקים. אם נותנים אנטיביוטיקה, זה יכול לעזור. אתה רוצה לקחת? לתת להם לבחור, לשתף אותם, להסביר להם שזה חשוב ללמוד על, 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 על הבעיה שלהם, ולקבל החלטה מושכלת. וגם חשוב להסביר להם להבין את הבעיה שלהם. זאת אומרת, תאספו את הנתונים כדי שנדע מה זה, ואז נדע איך לפתור את זה.
כן.
זה לא כאילו, אני חולה, אני זה, תטפלו בי. לא, קרה לי ככה, קרה לי ככה. נראה לי שאני צריך ככה, כי הוא כבר, אם את עושה את זה מגיל קטן, זה שם. אני יכול גם לשתף, שבגלל שאנחנו נורא רוצים להרגיע, להביא מסר שהוא מגיע בכל מה שקשור לקורונה, עם כל ההפחדות של הקורונה, אז את הסרטוני הדרכות נשימה הראשונות, שמתי את הילדים שלי שיעשו אותם. זה כאילו, הסרטונים רואים את הילדים שלי עושים את זה. כי רצינו שזה יהיה לא מאיים.
כן.
שזה יהיה משהו שהוא מרגיע.
כן, וזה, אתה יודע, גם אין סיבה, אין שום הצדקה נקרא לזה ככה. אם אתה חולה ולא משנה באיזה מצב, להוסיף לזה גם פאניקה ולחץ נפשי, זה בטח לא יפתור שום דבר, וזה בטח לא יתרום לבריאות. ואתה יודע...
אנחנו גם לא פועלים טוב. אני לא פועל טוב שאני בלחץ. אז אני מעדיף שמישהו ירגיע אותי, ואז אני אוכל ברגוע לחשוב מה נכון לי.
כן, אני ראיתי שיש לך, שיש גם הדרכה באמת על, אפרופו בעיות נשימתיות, תרגילים פיזיים שצריך לעשות לדעתי בכל יום, אבל במיוחד כשסובלים מאיזו התקררות או שפעת. אלה דברים, אלה למשל דברים שאני חושבת שממש מתאימים לילדים, ואפשר אפילו לתת להם כמו תפקיד, אתה המאמן של אבא, אתה מזכיר לאבא כל בוקר לעשות את התרגילים האלה, לתת להם באמת בגבולות,
להפוך את זה למשחק,
לתת להם תפקיד ב טיפול, למשל במישהו שחולה בבית. תפקיד כמובן בהתאם לגיל, מה שהגיוני, אבל
אגב, ילד... אנחנו מיישמים את זה. אנחנו מיישמים את זה. למשל, אם אנחנו אצל מטופלים ממחלה נשימתית, אז אנחנו ממש מלמדים את הילדים, בוא עכשיו אנחנו שמים מוזיקה ביוטיוב, שמים שיר, ואז אנחנו הרי זה טיפופים, צריך לטופף. אז הילד, בואו ננגן עכשיו על אבא. עכשיו הולכים לנגן עם אבא. והילד, הוא גם מרגיש כל כך מועצה מזה שהוא, הקטן, עוזר לאבא הגדול שעכשיו חולה. זה פשוט מדהים, זה פשוט מדהים.
מקסים, מקסים. וואו, זה פרויקט חינוכי שאתה יודע, לכל המשפחה, נקרא לזה ככה, זה באמת אנחנו... אני שוב מזמינה אנשים, כנסו, תראו את התכנים, לא רק מי שלא מרגיש טוב. כמובן, אפשר גם לפנות אליכם, כל הפרטים יהיו למטה, אם מישהו זקוק לעזרה, להדרכה, להכוונה. ועדי, אני לא מתביישת להגיד, אני לא, אתה בן אדם מאוד צנוע וענב, אבל רבק, הפרויקט הזה שזה כל כך הרבה טוב לאחרים, צריך גם לשים עליו כסף, צריך לשים עליו כסף. אני יודעת שיש לכם איזשהו head start, נכון? אפשר לתרום לכם?
יש לנו, אפשר לתרום לנו דרך האתר ובקישורים, אפשר לתרום לנו. עכשיו, מה זה יעזור לנו שיתרמו לנו? לנו זה לא כל כך יעזור, אבל לכם זה מאוד יעזור. למה אני אומר לנו ולכם? כי אנחנו עכשיו עם אמצעים מאוד מאוד דלים, עושים את המיטב במסגרת היכולות שלנו. זאת אומרת שאנחנו נותנים מענה שהוא לא מאוד רחב. והרבה אנשים אין להם מענה. והם פונים אלינו וגם לנו אין להם מענה. אז אם אנחנו בונים מחדש, ואם אנחנו רוצים להשקיע בעצמנו, אז מי שמשקיע במיזם הזה, הוא בעצם משקיע בעצמו. כי אנחנו מיזם חברתי, שוב, ללא מטרת רווח, אנחנו עושים את זה כי אנחנו רוצים לעזור, כי אנחנו רוצים לשנות, וכל תמיכה במיזם היא בעצם תמיכה בעצמכם. זה איזשהו ביטוח שכשאתם תצטרכו משהו, יהיה שם מישהו שיפתור לכם את זה.
כן.
ולכן אני כן אומר לאנשים, אתם מוציאים כספים על כל כך הרבה דברים, אם כל משפחה תשים 50 שקל או 20 שקל, אף אחד לא יהפוך להיות עני מזה, ואם זה יהיה הרבה אנשים שיעשו את זה, אנחנו פשוט נוכל לשרת הרבה מאוד אנשים בהרבה מאוד מצבים.
כן, 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 חייבים גם להבין, המון אנשים בכל מיני פרויקטים עושים מעל ומעבר, נותנים מזמנם מהידע שלהם בהתנדבות, אבל גם כל דבר באמת יש לו גבול, ואם אנחנו מדברים על דברים, גם אני מכירה את זה גם מתוך העשייה שלי, כמו להחזיק אתר, כמו להפיץ, להדפיס מידע, אלה דברים שמה לעשות, הם דורשים באמת תקצוב, וכל אחד, אל תחשבו שרגע, אין לי עכשיו אלפי שקלים לתרום, אז מה אני אעשה? אין לי. זה לא משנה כמה, כל אחד המעט, הרבה, מה שהוא יכול, יש לזה משמעות, יש לזה משמעות לכל שקל, וחברים.
אני אומר יותר מזה, אנחנו מיזם רפואי, זה אומר שאני צריך להחזיק מאגרי מידע, זה אומר שאני צריך לעמוד בכל מיני סטנדרטים כדי שאני אוכל להיות פתוח ולשרת את הקהל. זה אומר שאני צריך להחזיק צוות רפואי. זה אומר שיש לי עלויות מטורפות. אז אם כל אחד מכם יעזור לנו ב-20 שקלים, וגם יגיד לשני חברים שלו לתרום גם ב-20 שקלים, זה יהיה בשבילנו מדהים וגם בשבילכם. כי אנחנו, בכסף הזה, אנחנו פשוט נתרחב ונשרת עוד אנשים. ועוד אנשים. כי אנשים צריכים אותנו. גם אתם. אז באמת אנחנו רוצים להיות שם בשביל כולם, וזה לא משנה לנו כמה התקציב שלנו, כי אם הוא קטן אנחנו מתבאסים, אנחנו עוזרים לפחות, אבל זה משנה לכם.
נכון, נכון, ושנהיה כולנו בריאים ושלא נצטרך כלום, אבל כדי שנהיה בריאים, באמת זה מתחיל בחינוך של עצמנו, של עצמנו כאנשים מבוגרים וגם של דור העתיד, ודרך אגב גם זה שאתם תתרמו או תירתמו למשהו לעזרה, זאת גם הדוגמה הכי טובה שאפשר לתת לילדים לדעתי. כן, הנה אנחנו לא רק מדברים בכל הכבוד, אלא אנחנו עוזרים, אנחנו לוקחים חלק בדברים שאנחנו מאמינים בהם ושהם חשובים לנו ויקרים לנו. ואתה יודע, מה מסר יותר עולם חדש מזה?
לגמרי. ואני באמת, אני מאוד מודה לך על זה שאירחת אותי.
אז אני מודה לך על כל העשייה, וגם על העזרה והליווי האישי שקיבלתי ממך, וככה מסר לצופים, איזשהו משפט מסכם.
תעזרו לנו לעזור לכם להחלים בבית.